שער כוח, בוקר טוב. היום 1:30 יום שהם 4 שבועות, 3 ימים בעומר. כי מנגלנו נקרא הלכה קצת, דבר קצר מפרשת השבוע. אני היות וכאן מישהו העיר לי משהו לגבי עניין של לג בעומר, שכחנו, אבל ביום ראשון זה לג בעומר, אז יש כמובן עם כל מיני דינים כאלה ואחרים, אבל בגדול, אם חל לג בעומר ביום ראשון, נוהגים להסתפר ביום וב לכבוד שבת. זאת אומרת, עוד פעם, נדבר לדעת אשכנז, שונה הלכות, וכמו שאמרתי והקדמתי, יש בזה מנהגים כאלה ואחרים. בכל אופן, עם מנהג האשכנזים, ביום וב לכבוד שבת אפשר להתגלח. עדיף אחר הצהריים. יש אפילו מישהו שאמר שבמוצאי שבת אי אפשר להתגלח, אני לא אכנס לעניין הזה, אבל הסוגיות האלה, כמו שאמרתי, הערתי, ל"ג בעומר זה יום ראשון, ומיות ושבת בא לפני, אתה לא יכול להתגלח בשבת, אז אפשר כאן גם לכבוד שבת קודש וגם לכבוד ל"ג בעומר, יש לנו דבר כפול, להתגלח. פרשת השבוע, פרשת אמור קדושים. סליחה, פרשת אמור. ישנם כאלה שקוראים להם על שם אביהם, ויש כאלה שנקראים על שם בניהם. מה הכוונה? הוא הבן של, הבן של ראש הממשלה, הבן של הרב הראשי, או לחילופין הוא האבא של הרב הראשי, הוא האבא של ראש הממשלה, של הנשיא. זאת אומרת, החשיבות היא על אותו אחד של מייחסים אליו. זאת אומרת, אם הוא הבן של, זאת אומרת, הוא לא החשוב, אלא האבא שלו יותר חשוב, וכן הפוך. והנה כאן כתוב לנו פרשה, אמור אל הכהנים בני אהרון. אמור אל הכהנים בני אהרון. מי החשוב כאן? בני אהרון, זאת אומרת, אהרון הוא החשוב. אבל יש כאן דבר משונה. הכהנים, בני אהרון נקראים כהנים, ומאיפה באה להם הכהונה? מהאהרון. אבל אהרון לא נקרא כהן, שזאת נקודה מאוד מעניינת. זה דבר מוזר. בפסוק הפותח את הפרשה, זה שקראנו כרגע, אם נקרא את כולו, ויאמר השם אל משה, אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אז אנחנו מבינים על פניו, שמדובר כאן על מי? על הכהנים. אז מה אכפת לי מהכהנים? אני לא כהן, אז זה לא מעניין אותי. אבל יש כאן כפילות, אמור ואמרת, מסביר האור החיים הקדוש, ובזה נבוא ליישב דקדוק הכתוב שכפה לומר אמור ואמרת, כי לצד שציווה השם לכהנים, גם לאחרים על תומתם, כנגד הכהנים, אמר אמור אל הכהנים, וכנגד עזרת אחרים שלא יתמאו, אמר ואמרת להם. ואולי שתיבת אליהם חוזרת לישראל המצטווים בכל המצווה, ותמצא שאמר בסוף עניין זה, בפסוק כ"ד כתוב, וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל. הרי שהציווי הוא גם לכולם. עכשיו, לפני כל העניינים האלה, מהו הציווי ומה לא, מורן לנו שמה שמדובר בפסוק נוגע לכולם. ומה בעצם הדבר המרכזי בפסוק הזה? שרשרת הדורות. העניין של העברת המסר, העברת היכולות לילדים, לבנים, לדורות הבאים. זאת אומרת, מעבר לעניין מי חשוב יותר או מי חשוב פחות, יש עניין להעביר את המסר מאב לבן. וזה בעצם מה שאומר לנו הפסוק. שרשרת הדורות והעברת המסר מאב לבן, היא בעצם מאושיות היהדות, הבסיס והיסוד של היהדות. כי בלי זה אין המשכיות, אז אין יהדות. זאת אומרת, זה בעצם דבר עקרוני בעל חשיבות עליונה. וכאן בואו נברר את העניין, למה באמת כתוב אמור על הכהנים בני אהרון, לא כתוב לנו שאהרון הוא כהן, לעומת זאת, לפני בני אהרון כתוב כהנים. שכן חשוב לדעת ולהבין, שכן בני אהרון הם כהנים בזכותו של אבא. אבל מה שחשוב כאן זה שאתה, הזכות הזאת להיות כהן, היא נרכשת על ידי הבנים. זאת אומרת, הם חייבים להמשיך את הדרך. הדבר הזה מדבר לכולנו, כמו למשל בזוגיות. כדי לתחזק זוגיות, זה לא, כמו, זה מערכת היחסים שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא מין דבר אוטומטי, חייבים לתחזק את זה, חייבים לעשות מעשים. במילים אחרות, כדי לבוא ולקבל את ה... או להיות חלק משרשרת הדורות, אנחנו חייבים להיות מחוברים לשרשרת. כי אם אנחנו לא מחוברים, אז זה לא עוזר לנו שום דבר. זאת אומרת, העניין של המהות היהודית, מצד אחד כאילו באה בירושה, אבל זה לא מאמין דבר שבא בירושה ובזה נגמר. זה דבר שצריך לקנות אותו. זה דבר שצריך לעמול בשבילו. גם אם אתה בא מהמשפחות הכי טובות, אם אתה לא תמשיך את הדרך, זה לא שווה שום דבר. עכשיו, העניין הזה של זכות אבות הוא עניין עקרוני בעל חשיבות עליונה. שבת אחרונה היינו בשבת קהילה בבאר שבע, ובמהלך השבת יצא לי בבוקר לדבר עם שמוליק פפר, מי שמכיר, והוא סיפר לי סיפור מדהים. וחשוב להעביר את הסיפור, ואני אעביר את הסיפור בדיוק במילים שלו. והעניין הוא כאן, שאנחנו הרבה פעמים שומעים כל מיני סיפורים עזויים כאלה ואחרים על זכות אבות, וניסים, ונפלאות, ואנחנו מאוד סקפטים על זה. טוב, מנסים ללמד אותנו משהו, ומוכרים לנו איזה לוקש כדי שזה ייראה טוב וישמע טוב. ולכן, כאשר שומעים מבעל דבר את הדברים בפירוש, חשוב מאוד להעביר את המסר הזה בצורה הכי טובה כדי להמחיש שכן, יש דברים כאלה, הם חיים וקיימים. ואני רוצה, אני קורא לכם את הסיפור, זה כמובן, אנחנו קיצרנו כאן את הדברים כדי אי אפשר לכל דבר להכניס אותו. במילים של שמוליק. במלחמת יום הכיפורים נלחמתי ברמת הגולן כנהג טנק בחטיבה 679. המלחמה הייתה בציר הנפט המפורסם מאחורי בסיס נפח, מלחמה קשה מאוד. נכנסנו למקום שנקרא המחצבה, מאחורי בסיס נפח. מתוך 12 טנקים שרד טנק אחד בודד. אני אתמקד במלחמה הפרטית שלי, אומר שמוליק. הטנק שלנו הספיק לפגוע בארבע טנקי אויב, הטנק נפגע פעמיים ועלה באש. כמובן הבנתי שחייבים לצאת מהטנק. הכל מסביבי בער באש אדומה. אולם לא הצלחתי לפתוח את הנהג. הטנק היה מסוג יסן צנטוריון ישן שוט, מה שקראו לו. לפתוח את התא ניתן על ידי מכות של פטיש על הידית של התא, אחרת לא נפתח. אבל מהמכות שהטנק קיבל, הפטיש נעלם, ולא הייתה לי ברירה, נאלצתי להיכנס לתוך האש עם הגוף, ומיד נשרפתי בראשי ובידיי. ניסיתי לפתוח על ידי בעיטות ברגליי את תא הנהג, כלום לא עזר. התלבטתי האם לומר שמע ישראל. ידעתי שאומרים זאת רק כאשר מתייאשים ומסכימים שהסיפור של חייך נגמר. והחלטתי להמשיך להילחם ולנסות לצאת מהטנק הבוער. ולא אמרתי. הצלחתי בעזרת הקדוש ברוך הוא לדחוף את תלת התא. ויצאתי כאשר אני פצוע ושרוף. המחשבה הראשונה שעלתה בי, איזו מסכנה אשתי תצטרך להסתובב ברחוב עם אדם שרוף מהשריפה. מהשריפה התנפחו לי האפפיים ולמעשה לא ראיתי כלום. על מנת שאוכל לראות הרמתי אותם עם הידיים השרופות והראייה לא נפגעה ברוך השם. להבה גדולה יצאה מהטנק. התברר לי לאחר זמן שהמפקד אף מהטנק ונהרג, והטען קשר נהרג ונשאר בטנק, והתותחן נפצע וברח. שמעתי צעקות בעברית, חייל, חייל, רוץ אלינו. רצתי לכיוון הקולות של חיילינו, בדרכי עליהם קרה לי דבר מוזר. אבי ז"ל דיבר אליי ישר לתוך אוזניי. שמעתי אותו מדבר איתי בבירור רב, וכך אמר לי פעמיים, שמוליק, אתה יוצא מפה בגלל שיש לך זכות אבות. אם מישהו מפקפק וחושב שדמיינתי, אז תשובתי היא בפירוש לא דמיינתי. אני לא רוצה להאריך בסיפור הצלתי, רק לציין שהייתי בעוד 3 טנקים ובכל טנק נפצעתי פציעות נוספות. ובעזרת הקדוש ברוך הוא שרדתי. אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין נוסף. ביום ראשון בשבוע, היום השני למלחמה, חמותי החליטה ללכת לקבל ברכה מהרבי מסדיגורה שישב ברחוב פינקס בתל אביב. היא הייתה מאוד מקורבת למשפחת הרבי. ישבה אצלו, בכתה וביקשה ברכה ממנו, וההבטחה שחתנה יחזור בריא מהמלחמה. בתחילה שתק ולא ענה, הוא ממש התחמק. בכתה, צעקה ואמרה, רבי, אני לא יוצאת מפה עד שאתה מבטיח לי שחתני יחזור בריא מהמלחמה. והרבי שותק. פתאום אומר לה, הוא יחזור. הוא יחזור. אבל היא בשלה והוא בשלו. אבל לא הבטיח שיחזור בריא ושלם. רק שוב ושוב אמר, הוא יחזור. ובעזרת הקדוש ברוך הוא חזרתי מהמלחמה, פצוע, שרוף בפנים, בידיים, פגיעות קשות בראש, אבל ברוך השם, עברתי לחלוטין. לימים עשינו בדיקה. מתי ובאיזו שעה חמותי הייתה אצל הרבי, ובאיזו שעה אמר שיחזור מהמלחמה. הסתבר ששני המקרים, ברכותיו של הרבי והיציאה מהטנק, היו בסביבות השעה 1 בצהריים. הרבי צלצל אליי לבית החולים, להפתעתי, והזדהה בשם פרידמן, וקלטתי שזה הרבי מסדיגורה. שאלתי אותו האם הוא הרבי, ואישר לי. ואז אמר לי, אתה יודע שהכרתי את אבא שלך? בשיחה איתו עדיין לא ידעתי על המקרה של חמותי. ואז אמר לי מילים שמעדדות בי עד היום. אמר הרבי, החיילים שיצאו למלחמה הם הצדיקים והגיבורים הגדולים ביותר של העם היהודי. ואוסיף, מי שחייו ניצלו בנס פעם אחת, כל חייו ימשיכו להיות חיי ניסים. ואכן דבריו הוכחו כנכונים. מאז עברתי סכנות של מוות בטוח וברוך השם ניצלתי. המושג זכות אבות קשור אליי, ומי הם אותם האבות הצדיקים? אני צאצא של הנודע ביהודה, כותב שמוליק פפר, רבי יחזקאל לנדו, וצאצא של רבי יונתן הייבשיץ. לאורך הדורות הסבים שלי היו ראשי ישיבות ורבנים גדולים. סבא שלי, שאני קרוי על שמו שמואל קלונימוס, היה רב גדול וראש ישיבה בקרקוב שבפולין. סבא של אבי צדיק גדול היה כ-10 שנים דיין בצפת, קבור כ-50 מטר מהארי ללא קבר חוצץ. אביו, שהיה רב גדול בתורה, כתב ספרים רבים, קבור בהר הזיתים. אבי היה אדם גדול בתורה וירא שמיים, צנוע וענב, דאג לפרנסתם של משפחות רבות שהגיעו לארץ, ארץ ישראל, אחרי השואה. יותר מפעם אחת סיפרו לי על המרק החם הראשון ששתו בבית אוריי בישראל. זה חלק מסיפורי ההצלה שקרו לי, ובעזרת השם הצלחתי לשרוד וזכיתי לשמוע את קולו של אבא שלי ברגעים הקשים ביותר שהיו לי בחיי. חשוב לציין, הדבר הזה נאמר בתור עדות, איך אומרים, בדיוק במילים של שמוליק, ולכן קראתי את זה ולא אמרתי את זה, כדי שתדעו ותבינו שזכות אבות זה לא דבר של מה בכך, זה דבר שקיים. אבל חשוב להוסיף שמי שחושב שזכות אבות זה מין אוטומט, שאם האבא שלו והסבא שלו והסבא של הסבא שלו היו צדיקי עליון, זה אם הוא לא ממשיך בדרכם, אם הוא לא מחובר לשרשרת הדורות, זכות אבות לא תעבוד. זכות אבות עובדת בשביל מי שממשיך בדרך, בשביל מי שמחובר לשרשרת הדורות. כאשר אנחנו חוליה בשרשרת, מחוברים לשרשרת הדורות, אז אנחנו מקבלים את אותם זכויות. אבל אם חס ושלום, אין אנחנו ממשיכים בדרכם של אבותינו, אנחנו הרי שניתקנו את השרשרת, ואין לנו קשר לאותה זכות אבות, עבדה מאיתנו. ברוך השם, אנחנו ממשיכים בדרך, וכאן אני חושב, זהו הלימוד העצום מהפסוק הקטן הזה. אמור אל הכהנים בני אהרון. רבי חנן בן עקשיא.